כמה שהחלום יגיע מצאת הכוכבים לחצות, החלום הרבה יותר נקי ומבורר ואמיתי. מחצות הלילה ואילך, הוא יורד בדרגה שלו.
הרב כותב בית
חיים שאדם... אלא אם כן, זה אדם שהלך לישון ממש לפני עלות השחר באשמורת, והיה לו חצי שעה בזמן הזה, זה גם חלומות מאוד מאוד גבוהים ומבוררים, בזמן הזה. זה שעתיים לפני זמן מי שיכיר, שעה וחצי, שעה. גם בזמן הזה יכול להיות שזה חלום, אם הוא יחזור וישנה. אבל עדיין זה לא זמן לשאלת חלום, לא עושים שאלת חלום בשעות האלה.
זה לא נבואה.
לא, לא.
הנבואה זה מורידים את זה בכלל מהפיר.
הרב, אומרים שברית כמותה ללשון הרע של תשעמי. מצד שני, אומרים שלמלך השבעה אלה לשון הרע, ואדם צריך לשמוע. אבל כשהוא שומע, זה לא יהיה 50-50. למה? כי יש את העניין שהברית כמותה ללשון הרע שתתקבל, שזה כאילו, אם נגיד הוא בן אדם שהוא אובייקטיבי, אז הברית כמותה תמיד תיקח אותו לכיוון להקשיב ללשון הרע, ולא לא להקשיב. עכשיו, יש בן אדם מנהל איזושהי חברה, באים אומרים לו אחד העובדים, הוא עושה דברים נוראים עליך שאי אפשר להסביר. אבל זה מצד אחד. מצד שני, הוא מנסה לברר, הוא לא יכול לברר. אבל באים כמה אנשים ואומרים לו את זה. הוא לא יודע עכשיו אם זה לשון הרע, או שזה באמת, לא, אי אפשר לברר את זה. כאילו זה לא משהו שאני יכול ללכת...
למה אי אפשר לבדוק?
כי זה עובדתי, זאת אומרת, הוא הולך ודבר עם לקוחות אחרים, הוא הולך לעשות דברים שבלתי ניתן לבדוק אותם מציאות. זה או להאמין לכמה אנשים, או להגיד הם אומרים לשון הרע, ולהאמין לא. אתה לא יודע מה לעשות.
האם אותם אנשים זה אנשים שהם בחברות או לא?
בחברות עם מה?
ביניהם, יש ביניהם
יד אחד? בוא נגיד, הם מאוד מקנים בעובד הזה, מקנים בו, מתקוצצים מקינה, בהצלחה שלו.
השאלה, הוא עשה משהו שמותר לחשוד בו?
מותר לחשוד? אני לא יודע מה זה לחשוד.
לא, אם הוא עשה, תראה, אם הכל בסדר, ואין שום דבר שהוא עשה שאפשר לחשוד בו, אז מותר? יש כתוב בחידושי...
אפשר לחשוד.
כתוב בחידושי המאירי בבא מציע בדף כ"ד.
אפשר לחשוד, אבל אי אפשר לברר. אפשר לחשוד, אפשר לברר.
אני אסביר לך משהו. בבא מציע בדף כ"ד בחידושי המאירי, כותב המאירי שבן אדם שעשה דבר שהוא גרם לחשד כלשהו, מותר לחשוד בו.
אני אומר,
אז מותר כביכול לחשוד שיש פה איזה מחש
לקוש. עשה דברים שאפשר לחשוד, אבל אי אפשר לוודא בוודאות. אף אחד לא יודע את התשובה.
אז צריך לברר.
אי אפשר, זה דברים שפשוט אין ברור שיעשה. זה כאילו, המציאות היא בפועל, אין מישהו שאפשר לשאול אותו ולקבל תשובה ודאית. זה לא, אין פה חקירה, אי אפשר לבוא למישהו לשאול ולקבל תשובה. אלא אומרים ככה, והוא אומר, לא עשיתי. למי תאמין?
תשמע, זה דברים, צריך לדון, לשמוע את המקרה, לשמוע מה היה, זה לא בדיוק הלכה כזאת שטחית לענות לך. צריך לדון, לשמוע את המקרה, לדעת מה היה, מה הסיבה, האם היה איזו התעוררות של חשד כלשהו, האם הוא נהג שלא כהוגן עם אנשים, האם הוא בעצמו דיבר לשון הרע, זה דברים צריך לבדוק אותם. זה דברים שהם משתנים, כן.
הרב כתב שכל אחד הוא כמו נגן יחידי. אז אם השליחות שלנו, משל מה שהרב אומר, זה כמו אברהם אבינו, לך לך, שתפיץ את האור שלך לאחרים, אז איך זה נגן יחידי? נגן יחידי זאת אומרת שהוא צריך להשמיע את הקול שלו, לעבוד על עצמו, לתקן את עצמו. אז מה הרב מתכוון פה?
לא הבנתי את השאלה.
הרב כתב שכל אחד צריך להיות כמו אברהם אבינו שהוא עשה, לך לך מארצך.
כן, כן.
הוא צריך להדליק את האור לאחרים.
נכון.
לא לדאוג לעצמו להתקדשות. מצד שני הרב הביא דוגמה כמו נגן.
זה המדרש אומר, משל לאפרסמון, שמן, שילך יהיה נוטף בכל מיני מקומות.
מיד אחרי זה הרב כותב שם ש... הוא לא יהיה כמו נגן של אחרים, שהוא יהיה, את המוזיקה שלו הוא יהיה נגן.
מה שאצלו, כן, מה שאצלו, כן.
כן, אז כאילו איך זה מסתדר? הוא צריך לא לעבוד על עצמו, אלא רק של אחרים. אז לא צריך לנגן את הנגינה של עצמו. צריך לנגן בשביל אחרים.
תראה, אני אסביר. כל בן אדם צריך מצד אחד להאיר את האור שלו בחוץ. לכל אחד מאיתנו יש אור שהוא צריך לגלות. המטרה שלנו פה בעולם שאנחנו חיים, הוא לנסות לגלות את האור של השם ברוך הוא. ולגלות את התפקיד הייחודי שבשבילו באנו לעולם. כל אחד מאיתנו יש מטרה. ולא באנו לעולם בשביל אדם מתחייר, זהו, להסתובב פה ולטייל וללכת ולחזור. זה לא בשביל זה. אנחנו באנו לפה בשביל לגלות את מלכות השם. צריך לשנות את המציאות שיש פה בעולם. יש פה מטרות, יש פה תפקידים, יש פה תכלית. נכון? צריך לשנות פה את ה... צריך כל אחד לשנות ולהפוך את כל העולם עד שיהיה גילוי אלוקותו בכל העולמות כולם, שכולם יעידון שהשם אחד. זה התכלית האמיתית. אבל בשביל זה השטן עורב בדרך ולא נותן לשום דבר שיתרחש, ובפרט מה שהוא מונע מאדם מלהתקרב לחכם ולצדיק אמיתי. ולמה? כי רק חכם וצדיק אמיתי יכול לגלות באדם את התפקיד ואת התכלית האמיתי שלו ולהוציא ממנו את הטוב הגנוז. אני נתתי לזה פעם משל, זה דומה לכמו שנלך לים הגדול. בתוך הים הגדול יש תיבה, ובתוך התיבה הזאת יש מפתחות, שהמפתחות האלו שנמצאים בתוך התיבה שבים הגדול פותחים תיבה אחרת שנמצאת בתוך הים הגדול, שבתוך התיבה הזאת יש מפתח שהוא פותח תיבה אחרת שנמצאת בתוך הים הגדול, ושם נמצא הגילוי האמיתי של האדם. כמה זה קשה למצוא את התיבה הראשונה, נכון? זה בלתי אפשרי למצוא תיבה, ותמצא בין התיבה הזאת, תמצא בין כל המפתחות, תמצא מפתח אחד שפותח תיבה אחרת, שבתוך התיבה הזאת תמצא עוד מפתח שיפתח תיבה אחרת, ושם אתה תמצא את המפתח. זה כביכול להמחיש לך כמה הוא כמעט בלתי אפשרי לפתוח את הלב. הלב מאוד אטום, אנחנו מתפללים 70-80 שנה את אותה תפילה, שמא נתפלל פעם אחת בכוונת הלב לפני הקדוש ברוך הוא. ושמתקרבים באמת לרבי אמיתי, לצדיק אמיתי, זה בשביל להאיר לי את הדרך למצוא את המפתחות ואת האוצרות שטמונים בי. ההבדל בין רבי אמיתי לרבי שהוא לא אמיתי, שרבי אמיתי מנסה להאיר אותי ולהרים אותי ולהגדיל אותי, ואילו רבי שלא אמיתי מנסה לגדל את עצמו עליי ולהחשיך אותי ולהפיל אותי.
אז זה שמה דמותה, כל אלה שהם לא אמיתים?
זה לא אמת, זה לא הדרך הנכון. זאת אומרת, המטרה האמיתית היא להאיר את נשמות ישראל. וזה מה שהסברתי בבוקר אחרי תפילת שחרית, אם היית, על החילוק בין מלכות שאול למלכות דוד, לרחבעם, לירובעם, לדוד המלך, לשלמה המלך, על החילוק ביניהם, בין המלכות שקיבל דוד לבין המלכות שקיבל שאול, ואתה יכול כבר להבין מזה לבד את ההבדלים. וזה גם מה שאמרתי, ההבדל בין החילוק לברכה, שחלק מכבודו לבשר ודם על מלך שיכול להרוג, ויש לו את המלכות ואת המנהיגות וסמכות, לבין מנהיגים שאין להם את המלכות ואת המנהיגות, יש להם רק סמכות. אז אי אפשר לברך עליהם את ברכת שחלק מכבודו לבשר ודם. רק על מלך כזה, כמו נשיא ארצות הברית וכאלו גדולים באמת שיש להם את היכולת. זה החילוק. אז זה מה שהסברתי בתפילת שחרית, אם אתה שמת לב, אז אפשר להבין את זה מתוך זה.
תודה רב, הוא מצדיקים גדולים כמו רבי נחמן וזה, שהם היו, ידעו מחשבות של אנשים וידעו הכל מה שהיה, מה שיהיה וכו' וכו'. מצד שני ראיתי שכותב הרבי יחזקאל שרגא משינובה, הוא אומר שמי שחושב שצדיק לא יכול לטעות לעולם,
מקלע התמורות, כן.
אז איך זה מסתדר? וגם כתוב ככל אשר יורוך, זאת אומרת, האמור אפילו אומר לך על שמאל, שהוא ימין, ימין שהוא שמאל, אז מבקשים ממנו ללכת כאילו בעיניים עצומות אחרי מישהו שהוא יכול לטעות, אז איך מבקשים דבר כזה?
לא הצלחתי להבין, כאילו.
אומרים צריך לתחת צדיק.
הלוואי שתיטה פעם אחת בחיים שלך כמו צדיק, הלוואי. לא, אני אומר, הלוואי שניטה, כאילו, הלוואי שניטה כמו הצדיקים, כן?
זה לא השאלה שלו.
מה, רגע, שאלה, מה זה מסכת תוריות? מה זה? זה מסכת של טעות, שכביכול הורו בדין, טעות, בשגגה, הורו טעות, דבר במזיד, בשוגג. מה הבעיה? כאילו...
לא, אני שואל גם...
למה אתה הולך על רבי יחזקאל משינבה? תלך למסכת תוריות.
אבל הרב כאילו מסכים עם הנושא עם הדבר הזה שכאילו... שצדיקים גם יכולים לטעות, אפילו הכי גדולים בעולם?
עוד הפעם. זה לא עניין של צדיקים...
מי שטעות יותר בדקות, זה לא ברמה שלנו.
היום הרב פוקצמן שאל אחרי התפילה בקידוש, הוא שאל אברהם אבינו שירד למצרים, ולכאורה זה היה... טעות, כביכול, כן? אז שאלתי איך זה יכול להיות, ואני הסברתי את זה, שכל המשמעות המעשיות עם דוד ועם בת שבע וכל המעשיות שאנחנו רואים כביכול בעיניים שלנו על דברים שחכמים שגו או טעו, צריך לדעת ולהבין שהטעות היא אצלנו. החכמים והצדיקים הקדושים אשר עבדו את השם בטהרה ובשלמות, אנחנו לא יכולים לחקור ולדרוש אחריהם. אתה צריך להבין את זה, כי כל אמונת, כל היהדות היא בנויה ומיוסדת על אמונת חכמים, על קבלת התורה. וברגע שאנחנו נתחיל ולעלות במחשבות שלנו על חכמים שטועים או טעות כזאת, אז אתה כביכול בא ואתה מנסה להכליל ולפסול את כל התורה. כי אתה יכול לבוא מתוך זה תגיד, רגע, מי אמר ש... וכבר ככה מתחילים הרבה, שמתחילים לתת כל מיני פרשנויות על ספרים מסוימים, מי אמר שחיבר את זה, מי אמר שהוא אמר אמת, שאז אפשר לשאול את זה על מרן הבית יוסף. אתה הולך לפי מרן הבית יוסף? אולי תלך לפי הרמה? ומי אמר שהרמה נכון? ומי אמר ש... אולי הוא טעה? חס ושלום. אין, אני אסביר לך הדבר...
משה רבנו כתוב כל מקום שכעסת, זה לא טעה?
לא. שאתה רואה...
דוד המלך נהרג לו הילד, בגלל חטא בת שבע.
נכון.
מי שחושב ש...
זה היה חטא מוסרי.
נהרג לו הילד על זה.
זה חטא מוסרי.
כן, אבל עדיין חטא. זה טעה שגיאה.
זה לא, לא, לא. לא, לא, חס ושלום, לא. חס ושלום. אני אסביר לך.
לא חטא בג'דיש, אבל הוא עשה טעות. הוא זה אמר לו, את אוריה החיתי הרגת בחרב.
כן, כן. הדברים האלו נקראים בעיניים שלנו, זה לא מוסרי וזה חטא לדרגה של דוד.
כן, כן.
לדרגה שלו. הדבר הוא לא חטא, אוקיי? צריך להבין את זה בפרשנות אמיתית.
לא חטא כמו שאחד נופל עם אישה.
לא, אבל עצם הפרשנות שאתה אפילו רואה בו שבב של חטא, אתה מבין? איזה פסול או פגם קטן כלשהו, זה כבר דרך וסילוף ועיוות חס ושלום לכל דברי רבותינו. אתה צריך להבין את זה. אתה צריך לדעת שעל קדושים וצדיקים וחכמים אנחנו צריכים ללכת בעיניים עצומות. אמרתי, רק מתי שחכם עובר על השולחן ערוך ומורה הוראות שהם נגד מרן השולחן ערוך ומרבים עבירות בישראל, פה אנחנו, מותר לנו לקום ולהתקומם ולשאול ולחקור. אבל כל עוד שחכמים, אין לנו רשות לערער אחריהם או להסתכל או לשאול ימין או שמאל או דבר כזה, כי הם קדושי עליון. מי שמסר נפש כל החיים שלו על עבודת השם יתברך, ומשה רבנו שעלה למרום והיה חציו ומעלה המלאך וחציו ומעלה האדם, אתה לא יכול להגיד שהוא טעה, כי אז אתה משווה אותו עם יוסף מהמכולת שטעה כל שנים וחמישים.
כל מקום שכעסת אז זה מידע, זה לא אני אמרתי
בשם עצמי. הטעות הזאת היא באה להגיד לך, אתה צריך ללמוד מזה, שגם אם תראה את משה רבנו, תגיד לעצמך, גם אם טעית הרבה, תתנחם. גם משה רבנו טעה. אבל הוא לא טעה. הוא טעה בשביל כביכול להראות לך שגם לך יש תקווה ותקנה.
זה לא טעות.
זה לא טעות, כן. הקדושים האלו, אברהם אבינו, לא טעה אברהם אבינו. ודוד המלך לא חטא. אלו הצדיקים החכמים הם שלמים. ומה שהגמרא אומרת, דוד חטא אינו אלא טועה, זה להורות תשובה ליחיד. אתה מבין? גם הזוהר. הזוהר זה למשל מעריך...
למה נהרג לו הילד לדוד אם הוא לא חטא כלום?
עוד פעם, זה לא...
22 שנה הסתכל רוח הקודש בגלל חטא בת שבע.
אני אומר עוד הפעם.
אז אני מנסה להבין, אני לא...
לא, אני אסביר. אנחנו לא מדברים על חטא שהוא חטא כמו שאנחנו מפרשים. לדרגה של דוד, בינו לבין הבורא, זה בינו לבין הבורא, נכון?
כן, בינו לבין הבורא.
אתה לא יכול לשאול, אתה לא יכול לערער. זה בינו לבין השם.
אז על אמור את זה. אבל אמרו, חטאת והרג לו את הילד וזה וזה.
זה בשביל ללמד אותנו, להורות תשובה ליחיד. כי גם דוד המלך כביכול, אז יש לי תקווה ותקנה. כי אם עכשיו אני אומר, תשמע, אין לי תקווה ותקנה יותר. תשמע, אני דחקתי, הנה אלו שלמים. משה שלם, דוד שלם, אברהם שלם, לא טעה שרד מצרימה, ומשה רבנו לא שגה מעולם, ושיבר את הלוחות. כולם שלמים, הכל בסדר, אז אין לי תקווה בתקנה אי פעם להגיע למשהו, אז בשביל מה צריך את התשובה שלי? אלא מלמדים אותך שגם הקדושים האלו, לדרגה שלהם שבאו במידת הדין עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא גם בהם מצא דבר שהוא לא בסדר. אז הדבר הלא בסדר הזה, הוא לא נקרא שהוא חטא, כי כשאתה מפרש את חטא, אתה צריך להבין חטא משמעותו ניתוק מהבורא. זה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, הוא מחשיב לו כחטא. אתה מבין? הרמב״ם אומר שבשוט הרמב״ם, הרמב״ם כותב שאדם שהוא מונק בחסידות ושומעים לו בני אדם, יש אנשים שהם גדולים ומעלה, להם ראוי להחמיר יותר מאשר בן אדם אחר. אם הוא לא יחמיר, בשבילו זה כביכול איזה סוג של חטא מסוים, כן? אבל לכאורה זה לא חטא. אבל לאדם בדרגה גבוהה יותר, ככל שאדם יהיה בעל דרגה גבוהה יותר, במדרגה גבוהה יותר, נדרש ממנו, במחויבות ממנו, אין במוסריות, אין בדברים כאלו, להתנהג יותר, ויכול להיות שבעיני הבורא ההתנהגות והפגם הקל הזה בעיני השם הוא נחשב לחטא. אבל שזה נקרא חטא, זה נקרא משמעות כזאת, זה לא נקרא חטא, זה לא נקרא חטא בפרשנות שלנו, אתה מבין? למשל, אני אתן לך דוגמה, רגע, רגע.
כמו שכתוב שצדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם בחוט השערה.
אני אתן לך דוגמה, כן? הרבי אלימלך היה עם החוזה מלובלין בראש השנה, ועשו תשליך. אז החוזה רצה לקפוץ לתוך התשליך, אמר, רצה לטבול בעוונות של הרבי אלימלך. שהעוונות זה הבנות שלו, כן? ואומרים שפעם אחת הוא צם משבת לשבת על זה שהוא לא כיוון באמירת הודו. לא כיוון כמו שצריך בהודו לשם, כי הוא בשמו, הוא בכה על זה והתענה על זה. כל אחד וציפורי צדיקים שאתה רואה על הקדושים האלו, ביניהם זה היה חד, בשבילו זה דבר חמור. והיה מעשה עם אחד הקדושים שאני לא אגיד את השם שלו, לא אגיד את השם שלו, שזה לא סיפור שיצא מהקשרו בדברים, אבל כתוב בגמרא במסכת סוטה בדף ד' שהמתגאה כבעל כל הראיות כולם. והוא ישב והתחיל לפקוד שכביכול הוא נכשל בדברים לא טובים. והוא בכה ובכה וצעק. ואז היה הרעש שכביכול חס ושלום, אמרו שהוא חטא, והוא דיבר על זה ברבים, שהוא בכה. ואז שהבינו, כשאלו את הבן שלו, אז הבן אמר, מה אתם רוצים? המתגאה כבעל כל הראיות כולם, אז הוא הרגיש בשבילו שהעירור גאווה שהיה לו בשולחן, זה בשבילו היה נחשב שכביכול הוא חס ושלום חטא. אז אצל צדיקים המשמעות של חטא היא לא המשמעות שלנו. אצלנו זה קדושות, זה אנחנו לא בדרגות האלו. אנחנו צריכים לדעת, להסתכל על הקדושים כצדיקים. יש לי מסברתי שהראש כותב שמי שחס ושלום מבזה את המתחם דינו כימין ואפיקורוס. רבנו הרשב"א אומר שאינו יין נסך, וצריך מאוד מאוד להיזהר בזה. בכבוד תלמידי חכמים, שמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. ונסברתי למה. כי אחרי זה שתצטרך ישועה מהחכם, הוא לא יושיע אותך. אתה יכול עכשיו לבזות אותו, אתה יכול עכשיו ללוג ממנו. אחרי זה תצטרך ישועה, זה לא שהוא לא, גם אם הוא ירצה להושיע לך ויתפלל עליך, לא תוכל, כי ביזית את תורתו. לכן, כי התורה היא זאת שמרפאת. שאחיו נגזר עליו למות והוא קיבל עוד 22 שנה, כבד שנה, בגלל אותיות התורה, שהוא חיבד תלמידי חכמים, בגלל הכבוד שלו לתלמידי חכמים, בגלל זה הוא קיבל 22 שנה. אבל אם הוא מבזה תלמידי חכמים, אז היה נקצר ממנו 22 שנה. זאת אומרת, הכבוד לתלמיד חכם, זה לא שאתה מכבד תלמיד חכם, אתה מכבד את התורה שנמצאת בתלמיד חכם. אז לבוא ולהגיד צדיקים טועים או דברים כאלה, זה לשונות מאוד קשים, וזה דברים בשביל לבוא להגיד לנו שגם להם וגם הם בעצמם הצדיקים, יש להם את המוסר שלהם, תמיד תמיד, לא לחשוב שהם כבר צדיקים, והם לא יכולים לטעות לעולם. הם תמיד צריכים להיות בחיפוש ובבקשה אל השם יתברך. כי אחרי זה צדיקים ישבו לעצמם ויגידו לעצמם, איזה יופי, אנחנו טבלנו, היינו במקווה, אנחנו לומדים, מתפעלים, אנחנו צדיקים, אנחנו לעולם לא יכולים לטעות. איפה כתוב שאנחנו יכולים לטעות? בואו תסתכלו, הנה לא כתוב. אבל אז פתאום רואים, אולי דוד חטא, אולי משה רבנו חטא, אולי, ואז פתאום גם כולם מבינים, תמיד תופסים את כולם בתפיסה אנושית, לחשוב שגם אין בשר ודם, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וכולם צריכים את השם יתברך, ובשביל לעשות הפרדה והמלכות, שלא יעבדו אותם עבודה זרה, בשביל שכולם יעבדו את השם. זה דברים מאוד מוסריים, ולא נקראים כחטא ופרשנות מעוותת ומקולקלת, כמו שאנשים יתחילו להגיד, יוסף מהמקולת, גם הוא, ובא הבדל בין דוד, ובא הבדל בין זה. כמו שאני הרבה פעמים נתקל, אני הרבה פעמים יוצא לי לפגוש פתאום, אתה רואה איזה אדם שהוא לא יודע תורה ולא כלום, ואתה רואה אותו פשוט מדבר פה עם שרשרת, ומדבר על דוד המלך, כאילו זה חבר שלו שהוא עבד איתו וראה אותו 20 שנה, ויש לו שאלות על דוד, ותראה, אני לא יודע, אני לא... כל זה נגרם מהפגם שלימדו לנו וסיפרו לנו, דרך אנשים, או אפילו דרך רבנים, או אפילו דרך כל בן אדם שיש לשונות כאלו, כמו שאמרת, של הדיבר יחזקאל משנה ושל הקדוש עליון, אבל לא הסבירו את הדברים.
הרב מצדיק את
זה? לא, אני מסכים עם זה.
למה זה כפירה?
כי זה לא כפירה.
להפך, זה אמונה, אני
מרצה לי כאילו. כי הפרשנות של מה שהוא אמר, זה מה שאני הסברתי.
לא הבנתי, זה נשמע בדיוק.
כי זה מה שהוא התכוון, הוא לא התכוון למשהו אחר. תהיה בטוח שהוא לא התכוון למשהו אחר, תהיה בטוח.
אני לא מבין פשוט. לא הבנתי איך זה
מסתדר. להבין דברי חכמים צריך הרבה הרבה עד שאדם יעמוד על דעת רבו 40 שנה. זה בסדר.
אני מבין שהרב מסביר הפוך בדיוק מה שהוא אומר. מבחינתנו זה לא חדר.
תגידו צדיקים, אתם הבנתם? בוא נראה מה הרוב הבין. אני לא יודע. אתם הבנתם את הדעה שלי?
כבוד הרב, אתה ברור.
הרב, הרב, הרב,
הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב,
אני אענה לך, אני אענה לך, ורגע אני חייב לחזור אליו שנייה אחת, הוא פשוט הציס פה את העניין של הצדיקים, של הדבר הזה.
לא, אני לא הבנתי, לא רוצה להפריע גם, לא הצלחתי להבין, זה נשמע בדיוק, לי זה נשמע הפוך כמו שהרב אמר.
אני אסביר לך משהו, תראה.
סליחה שאני מסתכל.
תראה, הרוב פה ברוך השם מבין, אבל אני אסביר לך משהו.
לא, אני לא מבין. לא חייב גם.
בוא תסביר לי מה לא הבנת, אני אוכל...
כי הרב אמר... מבחינתנו צדיקים לא טועים. אם נכון. צדיקים טעו, זה רק כדי שאנחנו נבין שגם צדיק הזה יכול לטעות, הוא לא באמת טעה.
מה עם יוחנן כהן גדול של נעשה צדוקי?
לא יודע.
לא יודע, אני גם שואל אותך.
אני לא מבין אבל.
לא, אבל הוא היה והתרחק.
אני לא מבין.
אני אסביר לך, הטעות והחטא נקרא מתי שהיה ניתוק מהקדוש ברוך הוא. כל עוד שאין ניתוק מהקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לקרוא לזה חטא או ניתוק. אם היית רואה דוד המלך, חס ושלום, שהוא הולך ומתרחק ועובד עבודה זרה, ושאבא, אתה יכול להגיד חטא. כל עוד שהוא לא התנתק מהבורא, אתה לא יכול לקרוא מציאות כזאת חטא. על יוחנן כהן גדול ששימש בקודש הקודשים, מנצח צדוקי, אני יכול להגיד שהוא חטא. אבל אתה לא יכול להגיד מציאות של חטא על אדם כזה קדוש ועובד השם.
זה הבנתי, לא הבנתי למה זה כפירה. אם צדיק אומר שהוא, להגיד שצדיק לעולם לא טועה, זה כפירה, את זה לא הבנתי. את זה הבנתי, מה שאני מסביר מצוין.
אז תראה, אני אגיד לך מה, יכול להיות שבן אדם יהיה צדיק גדול, ובמדרגה גדולה, והוא יחלוק על צדיק אחר.
אבל למה זה כפירה, אבל להגיד שהוא לא טועה, זה כפירה?
כי אתה יכול להגיד, שמע, מה שהוא אומר זה קודש קודשים, לא צריך לטעות, אולי הוא טועה באותו צדיק, בחכם אחר, אולי יש צדיק גדול ממנו, והוא חושב שהוא הכי גדול, והוא חושב שזה הדרך הנכון. לא היו הרבה צדיקים. אבל שאתה חולק על מישהו. לא, אבל לא היה צדיקים שחלקו ביניהם? אבל היה דברים שהיה אפשר ליישב, והם סברו דברים אחרים. אז אי אפשר להגיד שאפשר להגיד, זה אמת וזה אמת. אבל זה סבר, כמו הלל במסכת טובים בדף י"ג, הגמרא אומרת, הללו והללו דברי אלוהים חיים, על בית שמאי ובית הלל. שאלו ואלו היו דברי אלוהים חיים. מה זאת אומרת? מצד אחד בית שמאי אומרים כך, מצד שני, אז מה אמת? זה או זה? אלא הפרשנות היא שזה אמת וזה אמת. אנחנו לא יכולים לבוא ולהתערב. בסופו של דבר, הלכה אחת, רש"י ורבנו תם. אתה מניח את רש"י ורבנו תם. אחד מהם הוא אמת. אתה לא מברך ברכת להניח תפילין, ואתה מכוון גם על רש"י וגם על רבנו תם. אתה מכוון על מה שצריך לצאת ידי חובה להלכה, מה שהנכון להלכה. אנחנו לא יודעים מה הנכון להלכה, רש"י או רבנו תם. שיר רבי יעקב אמרו, יש בשוט מן השמיים, אומר שזה רבנו תם. להלכה נפסק שזה רש"י. אז אתה לא, אז בוא נגיד נברך על, 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 על רש"י ורבנו תם, לשתיהם צריכים לברך. אתה לא אומר, אתה מברך על מה שהנכון להלכה. אתה צריך לכוון, אני מכוון לצאת ידי חובה על משהו הנכון להלכה מביניהם. אז לכאורה, לפי הדברים, יוצא כביכול שיש מישהו פה, הוא לא הסברה הנכונה. כביכול זה נקרא טועה.
לא, אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כן. יש לי פעמים לתורה, זה בני אומר ככה, זה בני אומר ככה, אז דווקא אפשר להבין. כי הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח לחכמים, מה שהם פוסקים ככה פוסקים משמיים.
נכון, פוסקים מן השמיים, אבל עוד הפעם, זה תמיד לבוא להגיד לנו, וגם מסר לצדיקים, וגם מסר לחכמים, וגם מסר לכל אדם שנברא פה בעולם הזה. שכל עוד שהוא נמצא פה בתוך העולם, הוא חייב לקרוא קי"ט אות ה, אורני השם דרכך. תמיד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא את האמת. ברגע שאתה כבר מרגיש שאתה הגעת לאמת ולמנוחה והנחלה, ואפילו אתה חושב שאתה תהיה גדול הדור, או תחשוב שאתה דוד המלך, עוד מעט אדם ייכנס לדמיון שהוא משה רבנו, ויגיד אני לעולם לא טועה. ואז אומרים לו חכמים, רגע, בואו ראה, תראה על משה רבנו, בוא תסתכל על אברהם אבינו. אבל עדיין עלינו להסתכל על החכמים כנכבדי ארץ, כרמי מעלה, כי הזמן והמסירות נפש והתורה ורוח השם שמפעמת בקרבם מעבודת השם אינם כשאר בני אדם. הלוואי ונהיה כחמרו של רבי פנחס בן יאיר, בסדר? שהוא ידע להבדיל מה מאוסר ומה לא מאוסר. אנחנו היום נמצאים בהתרסקות הדורות. אתה צריך להבין על הדרגה של הקדושה. כל דבר...
לא, אני לא... שצדיקים זה 100 מיליון רמות מעלינו.
תראה, שיש לך למשל לקיים הלכה, כן? יש הלכה שאני צריך לקיים. יש מצד אחד לכתחילה ויש בדיעבד. אז מה קורה, מה בדיעבד זה טעות? זה לא טעות. זה הלכה וזה הלכה, זו אותה הלכה. זה לכתחילה וזה בדיעבד, מקלים במקרה מסוים. אתה מבין, אפשר להקל במקרה מסוים. אתה מבין, תחשוב עכשיו קר, תראו איזה קור בחוץ, ועכשיו פעם היו צריכים, אישה צריכה ללכת לטבול במסירות נפש, הייתה הולכת בקור, בשלג, בקור, בקרח, הייתה טובלת, ופתאום היה מזדמן לפניה איזה דבר בעל חיים או דבר לא טוב, הייתה הולכת וטובלת שוב, מחמירה על עצמה. עכשיו אם היא טבלה פעם ראשונה, אז מה, היא לא יכולה ללכת ככה? למה היא מחמירה על עצמה לטבול שוב? רגע, אני רוצה להבין מה האמת. כי זכורה, יש פה, זה לא טעות. אם היא לכאורה יצאה פעם ראשונה, יכלה לצאת, עכשיו קר, תראו איזה קר פה, אנחנו יושבים פה בקור, וצריכה לטבול בקור כזה, לא כמו היה היום שיש מקוואות מחוממים והכל חם וכולם טובים בנקל. היה קר, אז הייתה צריכה לטבול בתוך המקווה, טובלת, ואז שהיא יוצאת, פתאום מזדמן לפניה איזה גוי או דבר לא טוב, או בהמה וחיה, בצנזור היה כתוב בהמה וחיה. מפני הצנזור היה כתוב בהמה וחיה, כן? הבהמה וחיה, ופתאום הולכת חוזרת לטבול. אז אתה אומר, וואי, זה מסירות נפש. אחרי שהיא יצאה, אחרי שזה בכל הקור הגדול הזה, היא חוזרת שוב פעם לטבול מפני המסירות נפש. עכשיו אתה שואל על אותה אישה, האם הטבילה הראשונה שהיא טבלה, לא עלתה לה?
עלתה.
היא יצאה ידי חובה. לשם מה החזרה הזאת? לשם מה החומרה הזאת? אבל אם אתה שומע על צדיקים, על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא נולד מטבילה כזאת, ועל כל מיני קדושים שטבלו ובסוף נולדה נשמה כזאת. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב נולד מהטבילה הזאת. האמא שלו הלכה למקווה וטבלה, שרה ססיה, וחזרה והזדמן לפניה בעל חיים טמא, ומיד היא חזרה שוב וטבלה, ואז נולד הקדושת לוי מברדיצ'וב. זאת אומרת, אתה רואה שהמסירות נפש של האמא הולידה את הדבר הגדול הזה. עכשיו, האם בפעם הראשונה לא היה יוצא הקדושת לוי? זה צדיק גדול מאוד שאני יכול להסכים איתי שהוא לא טעה, כן? אבל אולי טעה, אולי לא טעה, לא יודע, אבל נולד צדיק מאוד גדול. אתה רואה שההמשכה הזאת, אמא שלו החליטה לקיים את המצווה במסירות נפש. זאת אומרת, מסירות הנפש הזאת היא מה שמולידה את כל ההשפעה הזאת. וזה דברים שצריך להתבונן בהם, כן? מפני הצנזורה כתבו בהמה וחיה, אבל נזדמן, אתה יודע. כאילו, כתוב... כאילו, כתוב בהמה וחיה, אני אומר את זה כי עכשיו אנחנו... כמו קלוטים, זה בבית יוסף זה ביורה דעה בסימן קוף צדיק ח' סעיף מ' ח' זה בשם השערי דורה והרוקח, שם כותב את זה שזה היה כביכול נזדמן. עכשיו מצד מסירות נפש אתה יכול להגיד ככה, מצד זה אתה יכול להגיד ככה, אבל אתה יכול להחליט האם זה טעות או שזה דבר נכון. לכאורה בשבילה לחזור הביתה אחרי שהיא ראתה דבר כזה זה ח'. אתה יכול להגיד שזה טעות, אתה יכול להגיד שזה דבר לא טוב, כי צדיקים אחרים טבלו שוב במסירות נפש. אז כל הפרשנות של לקרוא למישהו שהוא טעה או חטא, זה בפרשנות של מי שירצה לפרש. אבל במשמעות האמיתית, זה לא נקרא חטא. אז כל דבר נתתי לך דוגמה עכשיו, איך אתה יכול להתבונן, ואתה יכול לעבור על כל חלק בדרך התורה, ותוכל לקבל את הפרשנות האמיתית. ולכן אני חושב ש...
איזה סיפור על החוזה מלובלין, שהוא אמר שמישהו קיבל לשון הרע ליהודים. הוא אמר, הבעל דבר שאמרת בן אדם 20 שנה שאפילו שלא יערערו ורק כדי שאני אקבל. זאת אומרת, הוא הצליח הבעל דבר להטעות אותו, אפילו את החוזה מלובלין שהיה תלמיד של הרבי.
נכון, 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 חד משמעית. נכון, בשביל זה צריך להתפלל כל ימי חיינו, שלעולם לא ניכשל, שלעולם לא נטעה, ותמיד צריך להיות תמיד נוח לרצות. תמיד, תמיד, תמיד לרצות ולנסות להתפייס ולחשוב טוב. רק מה להיזהר? מאותם אנשים אטומים שחושבים שהאמת אצלהם ולעולם לא מוכנים לשמוע את האמת. אמרתי כל פעם, יש הרבה אנשים שמוכנים להתווכח ולחלוק, אבל הם לא יודעים אף פעם על מה הם חולקים ומה הם מתווכחים. וזה הרבה יותר גרוע משנאת חינם. שיש שנאת חינם, יש עוד רגש כלפי אחד השני. אבל שלצערנו יש הרבה יותר משנאת חינם, שכבר אנשים לא מכירים בהם כחיים על פני האדמה. הם רוצים פשוט לחלותם מעל פני האדמה. מה הסיבה? אין סיבה. זה כבר לא שנאת חינם. אומות העולם לא שונאים אותנו, זה כבר לא נקרא שנאת חינם. הם פשוט לא רוצים את הקיום שלנו. זה כבר הרבה מעבר לזה. אולי פעם זה היה. היום אנחנו כבר עלינו לדרגה שהם פשוט מחלים, רוצים לחלות מן העולם. היום היה שיעור ביחד איתו.
יש אחד בממשלה בארצות הברית, הוא אמר אני גוי, ואני אומר לכם תיזהרו מהגויים, אפילו אני בעצמי כל פעם עולה לי כאילו איזה תאווה כאילו לשחוט אתכם. הוא בעצמו הודע, הוא אמר אני לא מבין את עצמי אפילו, יש לו איזה חתן יהודי אפילו או משהו כזה, והוא אמר אני גוי וכל פעם עולה לי שאני רוצה להרוג יהודים, אני לא מבין את זה. תשמרו את עצמכם אפילו ממני.
היה מעשה כזה בזמן הגר"א שגוי אחד בא, והודיע את זה שיש לו תאוות רציחה. הוא אמר להם, תיזהרו את עצמכם, זה אותו סיפור היה בזמנו של זה. זה הסיפור או שמשהו היום?
זה היה לפני שבועיים.
לא יודע, זה סיפור לפני...
גלגול הרב. הרב, בוא נהיה נאמן לרב. על רוח עצומה שיש בעולם. הרי מצד אחד רואים שניצחנו במלחמה הקטנה, שכל האויבים מתאבדים. מצד שני רואים את רוח עצומה. קצת אקדמיה, קצת כסף, קצת תאוות, העולם הוא שופע ברוך השם, שפע, קצת אינטרנט, שוכחים מהקדוש ברוך הוא, איך אפשר להתגבר, באמת להיות יהודי טוב, לעבור את המשוכה הזו ולקרב את המשיח?
בשביל זה יש לנו שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, ובכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. בכל פעם שאנחנו יכולים ללמוד תורה, אנחנו צריכים ללמוד ולהתפלל ולהידבק בשם. אבל בכל ניסיון שאנחנו עוברים פה בעולם, כל פעם הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בכל מיני דרכים, וצריך לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא מכל מציאות. וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך. העיקר שאנחנו נאהב את עם ישראל, ואנחנו לא ננסה לחפש את הרע שלא קיים, כי זה עם השם, זה בסופו של דבר כולנו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא חביבים עליו כל הנבראים. השם ברוך הוא לא אוהב שמדברים על התפילין שלו, כתוב בתפילין שלו מי קיימך ישראל. לא סתם זה נקרא קל מנדסני הלך לך ואך לא תביט, שזה כל התורה, כי הריחוק מהשם יתברך למעשה זה שאתה מדבר בתפילין שלו. התפילין הם רמז לדבקות, הם סימן לדבקות של האדם, זה הדרך וההתקרבות להשם יתברך בזה. חס ושלום, אדם מדבר לא טוב על עם ישראל, הוא מדבר על אותיות התורה, הוא מדבר על ספר תורה, ממילא אין לו חשק לתורה, ממילא הוא לא דבוק בתורה, ותמיד, תמיד, תמיד, כל הולכי רכיל הם נואפים, הם חולקים על צדיקים, הם לא דבקים בתורה, והם מואסים בתורה, והם מדברים שרה על עם ישראל. והפוך, ואנשים שאוהבים ישראל, ואנשים שמדברים טובה על עם ישראל, ואוהבים את התורה, תמיד גם העין שלהם טובה יותר, והלב שלהם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כי כשאוהבים את האבא, אז גם אוהבים את הבנים שלו. אז זה אבא טליה, זה אותו דבר. זה הדרך היחידה באמת בשביל לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. לכן תמיד תראה שהמקום שאתה רואה בו, שבמסרת יומא בדף ת עמוד ב, המקום שהיה שלמות של הדבקות בעולם, זה בית המקדש. ונחרב בית המקדש בגלל זה. לפי ירושלמי בתענית פרק ד' הלכה אל, כתוב שחרבה ירושלים על ששיחקו בכדור בשבת. היום משחקים בכדור, אולי כבר אז היה להם כדור, אני לא יודע. אבל אתה רואה שזה היה לפי ירושלמי, אבל לפי התלמוד, אתה רואה שמשמעות אמיתית זה להיפרד מהשנאה הזאת. כי השנאה הזאת בסופו של דבר היא זאת שמרחיקה את בית השם. בית השם זה השלמות והדבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו אין לנו בית מקדש, תיצור אותו אתה. הבית המקדש שלך יהיה המשכן, הראש, המוח, המחשבות, הגוף, שהשכינה תהיה אדם טוב, תטיב עם הלב שלך, תעשה חסדים טובים, תאהב, תרחם, תהיה גיוני, תהיה חכם, תשאל בעדת תורה, תמיד תגיד, אני טועה, אני צריך תמיד לקבל מחכם, לא להכניס את הדעה שלך, תמיד אדם, ברגע שאדם מלא בתשוקות ותאוות, הדעה שלו לעולם לא יכולה לכוון לאמת. קשה שהוא יהיה מכוון לאמת. כל אדם בונה לעצמו אמת שהיא בנויה על פי התאווה והרצון שלו. יש לו רצון, יש לו תאווה, והוא בונה לעצמו אמת. ואז הוא אומר, זו האמת. הוא לא מוכן לקבל מאף אחד אחר. ויש אמת שהיא בנויה על השבירה והרצון של האדם. חכמים, האמת שלהם היא לא בנויה מהתאווה והרצון שלהם. הם שיברו את התאווה שלהם, את הרצון שלהם, ובנו אמת. וזה האמת האמיתה, זה דעת תורה, זה דעת רחמים. המוסר האמיתי והשקפת התורה האמיתית. ואילו האמת של העולם זה בנוי מהתאווה והרצון שלהם, שהם רוצים דבר כזה וכזה, והם מתאהבים לדבר כזה וכזה, ואומרים זו האמת. והם אומרים לכולם ללכת לפי האמת הזאת, והם מתווכחים איתך שהאמת נמצאת אצלהם, עד כדי כך שהם אבילים לשמוע את האמת האמיתית של התורה והחכמים. אז לכן כל דבר כזה מצליח מאיתנו הרבה הרבה מחשבה להתבונן.
הרב אמר שצריך להיות נאמנים לרב ללמוד מתורתו, מה זה נאמנים
לרב? לא אמרתי להיות נאמנים לרב או נאמנים לתורתו, אמרתי מה שהרבי הריי"צ בעל ההילולה אמר, שדרך קרבה בין חסיד לרבי זה להיות, ללמוד בתורה שלו ולהיות לו בנאמנות. זה הדרך. נאמנות הכוונה זה נאמנות כמו שאתם מבינים. נאמנות זה אומר, תפרשו מה זה מידת הנאמנות ותבינו כמה הדברים הולכים ומרחיקים עד אין שיעור. יש בזה כל כך הרבה קומות בנאמנות שהם מתפרשים להמון המון סעיפים.
אם אפשר להגיד, אי אפשר לפעמים להשיג את הרב, אז אפשר לשאול רב אחר ולנסות להבין אולי מה הרב רוצה, כאילו, נגיד לא תמיד אפשר להגיע לרב ולשאול אותו.
כן, אני מבין. תראה, זה כבר משהו אחר. כל חכם והרב יש לו את הדעה שלו ואת ההשקפה שלו, ולפעמים הדעות סותרות או מוטות או דברים כאלו.
מה עושים מה?
אז
אתה בסבלנות.
כל אחד צריך לשאול בעצת חכמים, צריך תמיד לשאול בדעת תורה. לקבל, ויש ברוך השם, אתה יודע, תלמידי חכמים שהם יודעים הדעת רבם. אפשר לשאול, תלמידי חכמים שיודעים הדעת רבם. הולך לתלמיד חכם שלומד מרבו, ואתה שואל אותו, זה כאילו אתה שואל את הרב, אתה שואל את התלמיד. לפעמים התלמיד יכול להעיר בך ולדעת הרבה דברים יותר מהרב. אומרים שאצל המגיד הקדוש ממזריץ', הרבה לא יכלו לקבל מהדעה שלו. הלכו לרבי אלימלך, שאלו אותו, את רבי אלימלך, מה היה המגיד עושה כך וכך וכך. והיו מקבלים את העצה, לפעמים שואלים חכם, יכולים לדעת את ההשקפה ואת הדעה שלו.
שאלה. שתי שאלות, מה הדרכה של הרב לגבי לימודי אמונה? והאם אתה חושב, כוונה של ליקוז זרי, מורה נבוכים, אמונות ודעות וכו'. והאם הציבור, האם אתה חושב שהציבור חסר בזה או שהוא מספיק לומד את הדברים?
תראה, הוא דיבר לגבי ספר הכוזרי ומורה נבוכים וכו'. אני אסביר משהו. יש בעיה אחת בלימוד של הספרים האלו, שהרמת ההשכלה של הספרים האלו זה ספרים מאוד מאוד קשים להבנה, ומי שלומד אותם צריך להיות חכם מאוד גדול. זה לא ספרים שהם קלים להבנה, זה ספרים שהיום אנשים צריכים המון המון להעמיק והמון שכל בשביל להבין ולתפוס את החוכמה של הרמב״ם, כן? או ללמוד כתבי רב סעדיה גאון, זה דברים שמצריכים המון חוכמה, אתה מסכים איתי? אתה לא יכול להיות, לא כל בעל בית פשוט שנסה ללמוד את הספרים האלו יוכל להבין מתוכם.
ודאי, כוונתי לשמוע מרב, שישלמד, כאילו, האם הרבנים מעבירים את זה מספיק או שזה
בסדר? תראה, היום אולי למה מעבירים ולמה לא, אני חושב שהיום בדור שהגענו, כל הלימוד החקירה הזאת אחרי השם יתברך, אנחנו צריכים יותר לחקור על המעשים שלנו, אתה מבין? במקום לחקור על המציאות של השם, אנחנו צריכים יותר לחקור על המעשים. אנחנו כל כך התרחקנו מהשם יתברך, והמעשים קצת מאוד לא תואמים את המציאות, ובמקום לחקור על מציאות השם ולנסות ללמוד פילוסופיה על מציאותו וקיומו, שהוא אחד והוא נמצא, תראה, אני למדתי הרבה פעמים מורה נבוכים וכוזרי ואמונות ודעות, למדתי את זה בשביל גם שאני אדע מה להשיב לאלו ש... כי היה לי הרבה פעמים שיחה עם אנשים שלמדו את זה והם לא היו בדעת התורה. השתמשו בזה בשביל לנגח כל מיני אנשים ולהשפיע עליהם. והייתי צריך ללמוד את זה בשביל לדע מה להשיב לכל אדם שאם יצטרך לדבר איתו בנושא הזה. מבין? אבל אם אתה שואל אותי אם למדתי את כל המורה נבוכים ואת כל האמונות ודעות ואת כל הכוזרי, רק פעם אחת. לא יותר מפעם אחת, רק פעם אחת.
מספיק, הרב לא שומע.
לא, בסדר, כן, אבל לא כאילו, לא לקחתי את הספר הזה ולמדתי אותו המון 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 פעמים וחזרתי עליו וזה. למדתי אותו פעם אחת. למדתי אותו פעם אחת. בשביל רבי פנחס מקוריץ התבטא שהוא למד מורה נבוכים 1,000 פעמים. אלף פעמים הוא למד, כן? אני לעומתו זה אפילו לא אחוז, זה כלום.
כמה זמן לאדם ללמוד
מוסר? מוסר, אני אסביר.
אני רוצה לסיים את השאלה, זה סוג שלא יתעסקו בו, אתה יודע, אחד העם, אנשים גדולים מאוד. הרמב״ם בעצמו כתב את זה והוא אמר שזה דבר חשוב שכאילו...
נכון.
אז איך כאילו זה מסדר עם המציאות שלנו, שכאילו הרבה אנשים כאילו... מה, לא צריך להתעסק בזה?
לא, אני אסביר, אתה צודק במה שאתה אומר, אני אסביר משהו שיש בעיה. היום יש גם ככה קושיות. אנחנו נמצאים היום במצב שיש לנו המון שאלות, יש לנו המון קשיים. ולהכניס לאנשים, תוך כדי, אתה צריך להבין שהספר הזה חובר בתקופה שלו לאנשים מאוד משכילים. היה אז, בכלל, בכל הדורות, בכל המאות שנים האחרונות, היה תנועת השכלה, ואנשים היו מאוד משכילים, היה להם זמן פנוי. לא היה להם כל כך הרבה צרות, מחבלים, תאונות, אסונות, מפה. היה להם יותר יישוב הדעת, ואז באה תנועת ההשכלה, מתחילה להכניס להם כל מיני דרך חדשה בעולם ושיטות. אנשים לא צריכים להתעסק, זה יותר מתאים להם. היום אנשים מאוד חלושים, שהם בקושי יכולים להרים את הראש כבר לשמיים, ועד שבן אדם כבר מרים את הראש, הוא כבר רוצה לקרוא תהילים. כי עם ישראל בדור שלנו, דרגת האמונה שלהם היא עצומה, יותר מדורות קודמים, זה מביל. אתה רואה את הדור שלנו היום, איך יהודי שב להשם יתברך, בתשובה יש... בדור הזה, אתה רואה כמה תשובה יש, פעם היה לב קשה, והיום יש לב בשר, כולם שווים לשם, ואתה רואה תשובה, ואמנים, ויש מרבה, ומי קיים עמך ישראל, בכל העולם אתה רואה, זו תשובה שאנשים צמאים לשם יתברך, ובוכים, ורוצים טילים, ורוצים לשם, לשם יתברך. אז אני חושב שזה בא מצד הטבע של הדור, שהדור יודע את השם, הוא לא צמא לחפש אחריו, אם הוא קיים או לא. הספרים האלו יותר תואמים בשביל... לדעת את הקיום של השם. יש שם פנינים ויהלומים מאוד מאוד גדולים. יש שם יהלומים מאוד מאוד גדולים. אני אומר לך, הרבה פעמים אתה יכול לדבר מנקודות מסוימות בשביל האמונה, בשביל לתת חיזוק. אבל אם לבוא וללמוד ולנתחול, להסיק מזה איזה לימוד קבוע והכל, אני לא יודע. אני חושב שאתה יודע, חזוני שהיה אומר דבר מאוד יפה. הוא אמר לגבי מוסר פעם, ששאלו אותו איך ללמוד מוסר, אז הוא אמר, מוסר לא צריך ללמוד כל יום בכמות זמן מסוימת. לומדים מתי שצריך. זאת אומרת, אם עכשיו הגעת למצב מסוים, יש מצב בחיים שאתה רואה שאתה לא קנאי. אתה עובד לבד, אתה בוס, אתה לא מקנא. אין לך קינה, ואז אתה אומר, כבר 4 חודשים, מישהו מדבר איתך על קינה, אתה אומר, ברוך השם, אין לי את המידה הזאת, אני לא קנאי. שבוע לאחר מכן, מגיע בוס גדול ממך לעבודה, עושה יותר ממך, עומדים לפטר אותך, והוא יותר מוכשר ממך וחכם ממך, ופתאום אתה רואה שאתה ממש מקנא. זאת אומרת שפתאום התגלתה מידת הקינה שהייתה סמויה. באותו רגע, אומר חזון איש, אז אתה צריך ללמוד את המידה, מתי שעולה מידה צריך ללמוד עליה, זה לפי שיטתו. זאת אומרת, הוא היה בעד ללמוד תורה כל הזמן, וזכות התורה תנקה אותך והכל. זה גם רבי חיים חייקל, מעם דור בעל החיים בחסד, אמר בהקדמה שמעט גמרא בעיון זה ייתן לך הרבה מוסר. אבל כדאי תמיד ללמוד מידות, אורחות צדיקים אני מאוד ממליץ ללמוד, כי זה באמת לפי מידות. אבל תמיד כשאתה תגיע לזמן מסוים, אתה תראה לראות שללמוד מידה זה לפי הפרק והזמן, והזמן בשיעור שלה. אם נתקלת רגע אתה עצוב, אז תלמד על שער השמחה. ואם אתה רואה שאתה מתגאה, אז תלמד על הגאווה. זאת אומרת, אל תלמד על מידה שאתה לא נמצא בה כרגע. ואז למעשה זה גם מה שילווה אותך, זה גם מה שיחזק אותך, זה גם מה שיבנה אותך. אתה מבין? ואם אתה נצרח ממש לחקירה, לפילוסופיה, ואתה מרגיש שאתה נמצא באיזה סוג של תהייה ומשבר וקושי מסוים, וזה יחזק אותך, אז תלמד. אבל יותר היה נכון להתפלל לקדוש ברוך הוא שיסתיר ממך את ההסתרות, ובשביל שלא נצטרך להגיע לחקירה הזאת, כי אתה מסכים איתי שהרמב״ם לא חיבר את זה בשביל...
לא יודע למבינים.
נכון?
כן.
זה אנחנו מסכימים בהקדמה שלו, הוא כותב. אז אנחנו מקיימים את הדברים של הרמב״ם, כי אנחנו לא נלמד מתוך זה.
יש גם, יש נגיד הכוזרי, הוא לאו דווקא רק נונה לשאלות הפילוסופיות. הוא במאמר 58 שאלות פילוסופיה, אבל...
נכון.
מאמר ראשון, ויותר הוא מתסק עם הפילוסופיה, אבל לא נותן לו את
הדגש... זה פילוסופיה אלוקית.
זאת אומרת, אבל הוא לא רק מציג את התשובות שלו לפילוסופים, אלא גם מציג, נקרא איזה, מארג שלם של איך היהדות בנויה ומה היא אומרת.
נכון.
זה דבר שלדעתי הוא ממש חשוב.
נכון, אני מסכים איתך.
כאילו, זאת אומרת, הנקודה של עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
חד משמעית. כל הדברים האלה ש... זה מה שאמרתי, יש יהלומים מאוד גדולים, ודברים מצוינים ונפלאים שאפשר ללמוד אותם וללמד אותם, אבל פשוט אני הסברתי שלפעמים אתה מבין את המכלול של הדברים שאני מתכוון.
כן, לא, מצד הפילוסופיה לא כל אחד ראוי ללמוד עכשיו, לא כל אחד מתאים לו גם.
נכון.
יש כאלה שיש להם עולה
תמימה. יש כאלה שגם יהיה להם מאוד קשה גם.
נכון. בישיבות שאני למדתי בישיבה דתית לאומית 4 שנים, מאוד אוהבים את השלושה האלה
שלנו. כן, כן, זה...
ספרי בסיס. אני אגיד לך דבר פשוט, אבל לגבי אמונה, פילוסופיה של אמונה. כשאתה מכיר צדיקים, תקרא ספרים של סיפורי צדיקים, תהיה מסביב לצדיקים, אתה תראה את הקדוש ברוך הוא בעיניים שלך. אתה כבר לא תצטרך את השאלות האלה אם הוא קיים או לא קיים, כי אתה תראה ניסים לדברים על הטבע, סיפור עיניך.
הרב רצה לדבר איתנו על מה שאתה מה
זה קצת שעשו. מניסיון של 22 שנה.
זה לאו דווקא להדגיש את הנקודה השכלית שלי, אני חייב לחקור את אלוהים.
נכון, נכון.
למה הסיבה הראשונה.
נכון, אני הבנתי אותו.
יש פה דברים כאילו עמוקים הרבה יותר.
עמוקים הרבה יותר, אתה צודק.
זה לא נטו חקירה שכלית.
נכון, נכון.
זה כל מה היהדות בנויה, מאיפה הכל מתחיל, לאיפה הכל הולך, מה המטרה שלנו לישראל.
אתה מסכים איתי, אבל שצריך להיות גם חכם וגם חזק, תסכים איתי בזה.
כן.
אתה מבין שהדור חלש ולא חכם.
הרב,
המשך יבוא, זה יהיה אותו דבר או זה ישתנה הלאה?
יהיה עולם טהור יותר, טוב יותר, נקי יותר וקדוש יותר. יהיה מלא בדבקות
הקדוש ברוך הוא. אתה דיברת בין שפעילו השם יעזור לי וזה, אבל איפה נושא הפרנסה? היא יושב באמצע, בין האמונה לזה. זה כאילו, זה משהו קצת יותר מאמונה. אני יודע שיש את זה בספרים שדיברת, אבל איפה הפרנסה יושבת? כאילו, יום יום בן אדם צריך להתפרנס, גם אם הוא מתפרנס, הוא צריך להתפרנס. אני אומר את האמת.
תשמע.
איזה מעבר חד משהו.